פרק 5, הפצה, או איך פודקאסטים עובדים. הפרק הזה עוסק במה שהיא אולי אחת התעלומות הגדולות עבור רוב הפודקאסטרים, ובעיקר אלה שלא מבינים הרבה במחשבים וטכנולוגיה. איך מגיע פרק של פודקאסט משולחן העבודה של המחשב שלי אל הנגן של המאזין? יכול להיות שאתם שואלים את עצמכם, למה שרצה להעמיק בנושא הזה? אחרי הכל, כשאני שולח הודעת וואטסאפ למישהו, לא ממש אכפת לי איך בדיוק עושה ההודעה הזו את דרכה במרחבי הרשת אל הצד השני. אז למה שיהיה אכפת לי איך מופצים קבצי התוכנית שלי אל המאזינים? בפרק הראשון של הספר סקרתי את היתרונות והחסרונות של הפודקאסטים ביחס למדיות אחרות, ואחד היתרונות החשובים שציינתי הוא העצמאות של יוצרי הפודקאסטים. בניגוד ליוטיוברים, שיוטיוב יכולה להעלים אותם מהפלטפורמה בפחות מהזמן שלוקח להם לצוק, תעשו סאב לערוץ שלי, ובניגוד לרדיו וטלוויזיה, שרק יוצאי גלץ ופליטי ריאליטי זוכים לקבל בהם תוכניות משלהם, פודקסטרים לא צריכים טובות מאף אחד. כל מי שרוצה יכול לפתוח פודקאסט משלו ולהגיש בו כל תוכן שירצה. הסיבה שלפודקסטרים יש עצמאות שכזו נעוצה בכך שכל פודקסטר שולט באופן כמעט מוחלט על ההפצה של התוכנית שלו. אף אחד לא יכול לסגור את הפודקאסט שלך, מאותה הסיבה שאף אחד לא יכול למנוע ממני לתלות שלט על מרפסת הבית שלי או לחלק אלונים לעוברים ושבים. כשההפצה מתחילה ומסתיימת בי, ללא שום מתווכים ביני ובין הקהל שלי, אני עצמאי באמת ובתמים. אבל לעצמאות הזו יש מחיר. אם אני שולט על אמצעי ההפצה של התוכנית שלי, נובע מכך שעליי גם להבין, לפחות ברמה הבסיסית, את הטכנולוגיה שעליה מבוססת ההפצה הזו, אחרת אני משול לאדם שמחזיק ברשותו מכונית ספורט יקרה ועוצמתית, אבל לא יודע לנהוג בה. הבנה סבירה של אופן ההפצה של הפודקאסטים תאפשר לנו להתמודד עם תקלות ובעיות, כמו למשל מקרים שבהם התוכנית מפסיקה להתעדכן באפליקציות השונות, או לפחות להבין מספיק כדי לדעת עם מי כדאי להתייעץ כדי לפתור את הבעיה הזו. מעבר לכך, כפי שנבחח בהמשך, לאופן ההפצה של פודקאסטים יש השפעה מהותית על לא מעט מההחלטות שנצטרך לקבל לאורך חיי הפודקאסט שלנו. החל מאורכן של הכותרות שאנחנו נותנים לפרקים שלנו, דרך שילוב נכון של פרסומות בתוכנית, וכלה בהתמודדות עם ניסיונות של פלטפורמות אגרסיביות להשתלט במרכאות על התוכנית שלנו ולצמצם את העצמאות שלנו. ספוטיפיי. הפצה במבט על. לפני שנצלול אל הפרטים הטכניים, בואו נזכור את תהליך ההפצה של פרק של פודקאסט מתחילתו ועד סופו, כדי להבין את התמונה הגדולה. אם מונחים כדוגמת קובץ RSS ושירות תחסון לא מוכרים לכם, אל חשש. בסעיפים הבאים ארחיב על כל המונחים הרלוונטיים. לצורך ההסבר, נדמה את הפודקאסט שלנו למסעדה, ואנחנו היוצרים הם השפים של המסעדה. כשסועד חדש נכנס למסעדה, הוא מעיין בתפריט ובוחר את המנה הרצויה לו. המלצר ניגש אל דלפק המטבח ולוקח משם את המנה שאנחנו השפים הכנו מבעוד מועד. הסועד, באנלוגיה שלנו, הוא מאזין חדש. התפריט הוא המידע שנמצא בקובץ ה-RSS, והמלצר הוא אפליקציית הפודקאסטים. כשהמאזין לוחץ על כפתור הניגון של הפרק, האפליקציה ניגשת אל שירות אחסון הקבצים, זהו דלפק המטבח, ומושכת ממנו את הפרק המבוקש. בואו נפרוט את התיאור הכללי הנ"ל לפרטים. העלאת פרק חדש לשירות האחסון. השדר נכנס לאתר של שירות האחסון, מעלה אליו את קובץ ה-MP3 של הפרק החדש, נותן לו שם ותיאור, ולוחץ על כפתור ה-Publish. האפליקציה שולחת בקשה לקובץ RSS מעודכן. כל אפליקציית פודקאסטים סורקת, אחת למספר שעות, את כל הפודקאסטים במאגר הנתונים שלה, פונה באופן יזום לשירותי האחסון שלהם, ומבקשת מהם את קובץ ה-RSS המעודכן ביותר ששמור אצלם. על קבצי RSS נרחיב בסעיף הבא. שירות האחסון שולח לאפליקציה את קובץ ה-RSS המעודכן. בקובץ הזה מופיע גם המידע אודות הפרק החדש שאלינו. האפליקציה קוראת את תוכנו של קובץ ה-RSS ומציגה את רשימת הפרקים המעודכנת למאזינים. המאזין לוחץ על כפתור הניגון של פרק כלשהו. אני מקווה שאני לא ממש צריך להסביר את הסעיף הזה. ואם כן, אתם קוראים את הספר הלא נכון. האפליקציה שולחת לשירות היחסון בקשה לקבלת קובץ ה-MP3 המבוקש. שירות היחסון שולח את קובץ ה-MP3 לאפליקציה, והאפליקציה משמיעה אותו למאזין. כעת בואו נרחיב על כל אחד מהשלבים האלה. אפליקציות. נתחיל את הסקירה שלנו דווקא מהסוף. רוב מאזיני הפודקאסטים בישראל ובעולם מקשיבים לתוכניות האהובות עליהם דרך הטלפון החכם שלהם באמצעות אפליקציות ייעודיות שמכונות באופן רשמי לוכדי פודקאסטים, פודקאסט קאצ'רס. מכיוון שמימי לא שמעתי מישהו אומר את הביטוי המעונב הזה בקול רם, אנחנו נכנה אותם בשם הכוללני אפליקציות פודקאסטים. ישנן עשרות אם לא מאות אפליקציות פודקאסטים שכאלה, שהנפוצות והמוכרות שבהן נכון לכתיבת שורות אלה הן אפל פודקאסטס וספוטיפיי. האפליקציות השונות נבדלות ביניהם בעיצוב ובממשק המשתמש, אבל כולן, ללא יוצא מן הכלל, מבצעות את אותה הפעולה בדיוק. הן מציגות בפני המשתמש את רשימת הפרקים של הפודקאסט הנבחר ומאפשרות לו להאזין לפרקים האלה. בתוך האפליקציה, המשתמש יכול לבחור להירשם, to subscribe, לפודקאסטים האהובים עליו. הרשמה שכזו אומרת לאפליקציה שעליה לשמור את הפודקאסט בזיכרונה, ולרענן את רשימת הפרקים שמוצגים למשתמש אחת למספר שעות, במקום שהמשתמש ייאלץ לבצע את הרענון הזה באופן ידני. התיאור הנ"ל מעלה שאלה מתבקשת. איך יודעות האפליקציות אילו פרקים זמינים להאזנה בתוכנית שלי, וכיצד הן מתעדכנות בכל פעם שפרק חדש רואה אור. RSS. התשובה לשאלה הזו היא RSS. RSS, שלעיתים קרוי גם Feed RSS, הוא קובץ שמכיל את כל המידע שדרוש לאפליקציה כדי להציג בפני המשתמש את רשימת הפרקים של התוכנית ולהשמיע לו את הפרק שלא בחר להאזין. לכל פודקאסט יש קובץ RSS משלו. באנלוגיה שהצגתי קודם, ה-RSS הוא התפריט שמציג את רשימת המנות שמציעה המסעדה. תוכן הקובץ. ניתן לצפות בתוכנו של קובץ RSS גם ללא שימוש באפליקציה מיוחדת. נסו זאת בעצמכם. באמצעות מחשב שולחני, לא דרך הטלפון החכם, היכנסו לאתר האינטרנט של עושים היסטוריה, עושימהיסטוריה.com, וחפשו בראש העמוד אייקון שנראה כמו ריבוע כתום עם כמה פסים. כשתלחצו על האייקון המדובר, יופיע בפניכם טקסט מוזר. במבט ראשון, תוכנו של קובץ RSS נראה משונה ולא מובן, דומה יותר לקוד תוכנה מאשר לטקסט שבני אדם יכולים לקרוא ולהבין בקלות. אבל למעשה, אפשר לקרוא אותו ללא מאמץ. האנלוגיה שבה ישתמש לצורך ההסבר היא זו של ספר. ספר מכיל מידע מסוגים שונים ומגוונים. כותרת הספר, התיאור שמופיע על הכריכה האחורית שלו, שמות הפרקים, תוכן הפרקים וכולי וכולי. איך אנחנו, הקוראים, יודעים להבדיל בין כותרת הספר למשל, לכותרת של פרק כלשהו? התשובה ברורה, ספר טיפוסי מאורגן כך שפיסות מידע שונות נמצאות במקומות קבועים וידועים מראש. למשל, כותרת הספר תופיע על הכריכה הקדמית, תיאור הספר יופיע על הכריכה האחורית, וכותרות הפרקים תופענה באותיות גדולות ומודגשות בתחילת כל פרק. המקבילה בקובץ RSS לאותם מקומות קבועים וידועים מראש הן תגיות שמוגדרות בתקן ה-RSS הרשמי, שמסייעות לאפליקציה להבין מהי משמעותה של כל פיסת מידע שמופיעה בקובץ. למשל, שם הפרק מוקף בשתי תגיות, תגית פתיחה title ותגית סגירה slash title. slash הוא אלכסון נטוי. האפליקציה יודעת שהמידע שקלו בין שתי התגיות title ו-slash title הוא שם הפרק, ומכאן היא יודעת כיצד להציג את הטקסט המדובר למאזין. הנה דוגמאות לתגיות נוספות שאפשר למצוא בקובץ RSS. תגית RSS/RSS היא כמו הכריכה של הספר ועוטפת את כל תוכנו. תגית הפתיחה שלה מופיעה מיד בפתיחת הקובץ, ותגית הסגירה /RSS נועלת את הקובץ בשורה האחרונה. תגית title שמתחתיה מציינת את שם הפודקאסט שהיא המקבילה לשם הספר. תגית לינק מכילה את הקישור אל אתר הבית של הפודקאסט, התגית דיסקריפשן מכילה את התיאור של הפודקאסט, והתגית אימג' את הקישור אל תמונת הכותרת שתייצג את הפודקאסט באפליקציה. תגית אייטם היא התגית שעוטפת מידע לגבי פרק ספציפי של התוכנית. זו הסיבה שאפשר למצוא כמה וכמה תגיות אייטם בקובץ, כמספר הפרקים של הפודקאסט. באותו אופן שבו לכל פרק בספר יש שם משלו, גם תחת תגית האייטם נמצא תגיות טייטל, דהיינו שם הפרק, ודיסקריפשן, תיאור הפרק. בנוסף, תחת כל תגית אייטם של פרק נמצא גם תגית פאבדייט שמציינת את התאריך והשעה שבהם עלה הפרק לאוויר, ותגית אנקלוז'ר ובה הקישור לקובץ ה-MP3 של הפרק. כעת קל יותר להבין, אני מקווה, מה עושות האפליקציות. הן בסך הכל קוראות את תוכנו של קובץ ה-RSS, מוצאות את התגיות הרלוונטיות ומציגות את תוכנן למשתמש בצורה קצת יותר נוחה ומעוצבת. אם תוכן הקובץ השתנה מאז הפעם האחרונה שקראה אותו האפליקציה, למשל בגלל פרק חדש שעלה לאוויר, האפליקציה תעדכן את המידע שמוצג למשתמש בהתאם. ראוי לציין שהתגיות שציינתי עד כה הן רק חלק קטן יחסית מכלל התגיות שאפשר למצוא בקובץ RSS טיפוסי. יש עוד המון סוגי תגיות שונות שמציינות סוגי מידע שונים ומגוונים, אבל אין סיבה להרחיב בעניין במסגרת הפרק הזה. מי שמעוניין בכך יוכל למצוא באינטרנט בקלות יחסית תיעוד מפורט של כל סוגי התגיות ומשמעותן. היכן מאוחסן קובץ ה-RSS? אוקיי, אז הבנו כיצד מפענחות האפליקציות את תוכנו של קובץ ה-RSS ומציגות את המידע ששמור בו למשתמש. השאלה המתבקשת הבאה היא מהיכן מקבלות האפליקציות את הקובץ המדובר? מי שולח אותו אליהן? ובכן, כמו כל פיסת מידע באינטרנט, גם קובץ ה-RSS חייב להיות מאוחסן במחשב כלשהו ברשת. אנחנו מכנים מחשבים שמאחסנים ושולחים מידע בשם שרתים, servers. ברוב המקרים מדובר בשרתיו של שירות היחסון שבו מתארחת התוכנית שלנו. האפליקציה מחזיקה בקישור או URL בהגה הטכנית שמצביע אל השרת הספציפי שעליו מאוחסן הקובץ. לדוגמה, הקישור אל קובץ ה-RSS של ערוץ כל תכני רשת עושים היסטוריה הוא runlevy.com/feed/mhnetworkfeed. מאיכן מקבלות האפליקציות את הקישור ל-RSS? יש שתי אפשרויות מקובלות. הראשונה, יוצר הפודקאסט פותח חשבון באפליקציה, ובעת תהליך הרישום של הפודקאסט החדש מזין את הקישור המתאים ל-RSS. זו השיטה שנהוגה באפליקציות פופולריות ומוכרות מאוד, כדוגמת ספוטיפיי ואייטיונס. האפשרות השנייה היא שהאפליקציה מסתמכת על מאגרי מידע קיימים וחופשיים, מהם ניתן לשאוב במרכאות קישורים לפידים של פודקאסטים קיימים. חברת אפל, למשל, מחזיקה מאגר חופשי שכזה, ובו כמעט כל הפודקאסטים הקיימים בעולם, ואפליקציות רבות עושות בו שימוש. במילים אחרות, אם רשמנו את הפודקאסט שלנו במאגר של אפל, סביר להניח שבתוך מספר שעות הוא יהיה זמין בכמעט כל אפליקציות הפודקאסטים הקיימות. מרגע שיש ברשותה של אפליקציה קישור לפיד ה-RSS של פודקאסט כלשהו, היא יכולה לפנות אל השרת שעליו מוכסן קובץ ה-RSS ולבקש ממנו שישלח עותק מעודכן שלו. רוב האפליקציות נוהגות לרענן את העותק שברשותן אחת למספר שעות. שירותי אחסון. החלק האחרון בפאזל שלנו הן החברות שמציעות שירותי אחסון פודקאסטים, או פודקאסט הוסטינג סרוויסס. מה תפקידם של שירותי האחסון האלה, וכיצד הם משתלבים בשרשרת ההפצה של הפודקאסטים? ובכן, כפי שמרמז שמן, תפקידן העיקרי של חברות האחסון הוא לאחסן את קבצי ה-MP3, שהם פרקי התוכנית שלנו, ולשלוח אותם אל המאזינים. הביטו שוב בקובץ ה-RSS של כל תכני רשת עושים היסטוריה. לכל תגית אייטם, פרק של פודקאסט, ישנה תגית Enclosure, ולתגית הזו משוייך קישור, כמו למשל api.speaker.com/episode337cesarianbirth.mp3. זהו קישור אל קובץ ה-MP3 של פרק, שמוכסן בשרתיה של חברת היחסון ספרקר במקרה הזה. כשמשתמש מבקש להאזין לפרק או להוריד אותו אל המכשיר, האפליקציה פונה אל השרת שאליו מצביע הקישור, והשרת שולח לה את הפרק המדובר. יכול להיות שאתם שואלים את עצמכם, מדוע בכלל עלינו להיעזר בשירותיה של חברת אחסון? למה שלא אחסן את הקבצים על המחשב האישי שלי ואשלח אותם משם? התשובה היא שמחשבים ביתיים בדרך כלל לא מתאימים מבחינה טכנית לשמש כשרתי אחסון. ואפילו אם הם היו מתאימים לכך, הפצה של קבצים גדולים כרוכה בעלויות כספיות לא מבוטלות, שכנראה היו מרוששות אתכם מהר מאוד. חברות האחסון, לעומת זאת, מנצלות את יתרון הגודל שלהן להוזיל את עלויות ההפצה לרמה שמאפשרת להן להישאר רווחיות. אחסון קבצי MP3 הוא כאמור תפקידם הראשי של שירותי האחסון, אבל עם השנים רובם החלו לספק גם שירותים נוספים ללקוחותיהם, כדוגמת יצירה ואירוח של אתר בית עבור התוכנית. על תפקידו וחשיבותו של אתר בית עבור פודקאסט, ארחיב בהמשך הספר. סיכום ביניים. כן, אני יודע, הפסקאות הקודמות מכילות המון פרטים קטנים, ובעיקר המון ממבו ג'מבו טכנולוגי. בואו נזכור את התהליך כולו שוב, הפעם באופן כללי יותר ממעוף הציפור, כדי להבין כיצד מגיע פרק של פודקאסט אל אוזנו של המאזין. הפעולות שעושה היוצר. יוצר הפודקאסט פותח חשבון, חינמי או בתשלום, בשירות אחסון הפודקאסטים. היוצר מקבל משירות האחסון קישור לפיד ה-RSS של הפודקאסט החדש. יוצר הפודקאסט פותח חשבון בכל האפליקציות הפופולריות, ספוטיפיי ואייטיונס למשל, ורושם אליהן את הפודקאסט החדש שלו. במסגרת תהליך הרישום, היוצר מזין את הקישור לפיד ה-RSS שהוא קיבל משירות האחסון. היוצר מעלה קובץ MP3, פרק של הפודקאסט, לשירות האחסון. פעולות שעושה המאזין. מאזין אקראי פותח את האפליקציה על מכשיר הטלפון שלו, וכותב את שם הפודקאסט שהוא מעוניין להאזין לו בשדה החיפוש של האפליקציה. האפליקציה מוצאת את הפודקאסט המתאים וניגשת לכתוב את ה-RSS שלו. השרת בכתובת הנ"ל שולח לאפליקציה את הגרסה המעודכנת ביותר של קובץ ה-RSS שברשותו. האפליקציה קוראת את תוכנו של הפרק, מחלצת ממנו את המידע אודות שמות הפרקים, תיאוריהם וכדומה, ואז מציגה את המידע הזה למשתמש. אם המשתמש מעוניין בכך, הוא יכול להירשם, to subscribe, לפודקאסט המדובר, כדי להתעדכן בכל פעם שפרק חדש יוצא לאור. כשהמשתמש לוחץ על כפתור הניגון של פרק כלשהו של הפודקאסט, האפליקציה ניגשת אל הקישור המוגדר בתוך תגית ה-enclosure של הפרק, ומקבלת משירות האחסון את קובץ ה-MP3. האפליקציה משמיעה את הקובץ למאזין. איך נספרות האזנות לפודקאסט? היכולת לחמת ולעקוב אחר מספר הפעמים שאנשים האזינו לפרק כלשהו היא אחד המאפיינים הבולטים של פודקאסטים, ואולי גם אחד היתרונות של המדיה החדשה הזו על פני הרדיו והטלוויזיה הוותיקים, שבהם אין דרך קלה לעקוב אחר מספר המאזינים והצופים. מסיבה זו אולי תופתעו לגלות שבמציאות קשה מאוד לדעת כמה אנשים האזינו לפודקאסט שלכם. נתחיל בתזכורת קצרה. כשמאזין לוחץ על כפתור הניגון באפליקציה שלו, האפליקציה שולחת בקשה לשירות האחסון, בו נמצאים קבצי ה-MP3 של התוכנית, ושירות האחסון שולח לה את הקובץ המדובר. האפליקציה יכולה להמתין עד שהקובץ מתקבל במלואו לפני שהיא משמיעה אותו למשתמש, זה נקרא דאונלוד, או להתחיל ולהשמיע אותו למשתמש תוך כדי ההורדה, מה שמכונה הזרמה, סטרימינג. ספקיות שירות האחסון עוקבות אחר מספר הבקשות שקיבלו לכל קובץ MP3, בין אם מדובר בהורדה מלאה או בהזרמה, ומציגות את הנתון הזה, מספר ההורדות לכל פרק של התוכנית, בפני הפודקסטרים. קל להאמין שהמספר הזה, שלרוב מוצג לצד גרפיקה נאה ואייקונים מושכי עיניים, הוא מספר אמיתי. זאת אומרת שהוא מייצג את כמות ההאזנות האמיתית של כל פרק. לרוע המזל, זה כמעט תמיד לא המקרה. הבעיה בספירת האזנות. הנה שני תרחישים שמדגימים את הבעיה. תרחיש ראשון, שני בני זוג שחולקים בית משותף ומחוברים לאותה רשת וי-פיי ביתית, מאזינים לאותו הפרק כל אחד מהנייד שלו. מכיוון שהשניים מחוברים לאותה רשת, כתובת ה-IP, הכתובת שממנה נשלחת בקשת ההורדה, זהה לשתי הבקשות. שירות האחסון, אם כן, מקבל שתי בקשות זהות להורדת אותו הקובץ. האם עליו לספור אותן כשתי בקשות שונות או בקשה אחת? תרחיש שני. התחלתי להאזין בסטרימינג לפרק כלשהו בבית, ואחרי 5 דקות הייתי מוכרח לצאת, אז עצרתי את הניגון. נכנסתי למכונית והמשכתי להאזין לאותו הפרק, אבל הפעם באמצעות האינטרנט הסלולרי שלי. שירות היחסון, אם כן, קיבל 2 בקשות הורדה לאותו הפרק מאותו מכשיר סלולרי, אבל משתי כתובות IP שונות. אחת מכתובת IP של הרשת הביתית, הווי-פיי הביתי, והשנייה מכתובת IP של הרשת הסלולרית. שוב, האם עליו לספור אותן כשתי בקשות שונות או בקשה אחת? שני התרחישים שתיארתי כאן הם רק קצה הקרחון. אני לא אכנס לפרטים הטכניים, אבל ישנם עוד מספר תרחישים אפשריים שבהם לא קל לשירותי היחסון להחליט כיצד לספור את בקשות ההורדה. מכיוון שעקרונית, כל שירות רשאי להחליט לעצמו כיצד הוא סופר את בקשות ההורדה, התוצאה היא אי אחידות בין הדיווחים של הספקיות השונות. 1,000 הורדות אצל ספקית אחת לא יהיו שקולים ל1,000 הורדות אצל ספקית שנייה. חמור מכך, לספקיות היחסון יש אינטרס מובהק לנפח את מספרי ההאזנות של הפודקאסטים שמאוחסנים אצלם, מכיוון שרוב הפודקאסטרים יעדיפו באופן טבעי לעבוד עם שירות יחסון שבו הם זוכים להאזנות רבות יותר. תקן ה-IAB. הקושי שבספירה מדויקת של מספרי ההורדות מוכר בתעשייה מזה שנים רבות, ופוגע בעיקר בחברות שמעוניינות לפרסם בפודקאסטים. מפרסמים, כמו כולנו, לא אוהבים להשליך את הכסף שלהם לפח, ואם נתוני ההורדות אינם מהימנים, רבים מהם לא מוכנים לקחת את הסיכון ולהשקיע את תקציב הפרסום שלהם במדיה החדשה. מכיוון שכך, לפני מספר שנים החליטה התאגדות הפרסום האינטראקטיבי האמריקנית, The Interactive Advertising Bureau, או בקיצור ה-IAB, לעשות מעשה וליצור תקן חדש שמגדיר בצורה מפורשת מהי הורדה של פודקאסט. התקן הזה אומץ על ידי רוב החברות שעוסקות במתן שירותי יחסון לפודקאסטים בארצות הברית. על פי תקן ה-IAB, הורדה נספרת ככזו רק אם יתקיימו 3 התנאים הבאים. הבקשה להורדת הפרק מגיעה ממקור לגיטימי ולא ממחשב שנמצא בחוות שרתים, למשל שירות AWS של אמזון. מבלי להתעמק בדרישה הזו יותר מדי, אני אומר רק שהיא נמצאת שם כדי לנסות ולמנוע רמאויות על ידי הפעלה של בוטים שיתחזו למאזינים אנושיים ויורידו פרקים באופן אוטומטי כדי לנפח במרכאות את מספרי ההאזנות של תוכנית כלשהי. הבקשה להורדת הפרק צריכה להגיע מאפליקציה או מקור אחר שנחשבת לתקפה ועדכנית ולא מאיזה נגן ישן שלאיכו נס מזמן. במקרה של הורדה בהמשכים של פרק, סטרימינג, הנגן הוריד לפחות 1 דקה של הפרק. אפשר להתווכח על הרציונל או החוכמה שבבחירת התנאים הנ"ל, אבל בתכלס, מי אתם שתגידו ל-IAB מה לעשות? ובכל מקרה, תקן ה-IAB בהחלט עשה סדר בבלגן ששורר במדידות בעולם הפודקאסטים. בפעם הראשונה, ישנה איזו קרקע משותפת לכל ספקיות שירות היחסון, בבואן לדווח ללקוחות ולמפרסמים נתונים אחידים והגיוניים. הורדה היא לא האזנה. אבל בכך לא מסתיימות צרותינו. רחוק מכך. עד כה דיברתי על הורדות של פרק, אבל העובדה שמאנדה הוא הוריד את הפרק למכשיר הטלפון שלו, לא מבטיחה לנו שהוא או היא אכן האזינו לפרק הזה. למשל, יש לא מעט אפליקציות שברירת המחדל שלהן היא כזו שאם נרשמתי כמנוי לפודקאסט מסוים, האפליקציה תוריד למכשיר באופן אוטומטי כל פרק חדש שיצא לאור. אבל כשאפתח את האפליקציה ואסקור את רשימת הפרקים החדשים, יכול מאוד להיות שנושא של פרק כלשהו לא ימצא חן בעיניי ואני לא אקשיב לו. במצב כזה, ספקית היחסון רשמה בקשה אחת להורדת הפרק, אבל אף אוזן אנושית, או אוזן חייזרית לצורך העניין, לא האזינה לפרק הזה. ב-2021 זכינו להוכחה מרתקת לטענה הזו, כשתקלת תוכנה באפליקציית הפודקאסטים המובנית של האייפון, הביאה לכך שפונקציית ההורדה האוטומטית שלה הפסיקה לעבוד למשך כ-חודשיים. משמע, במשך אותם 5 האפליקציה הורידה משירותי היחסון אך ורק פרקים שהמאזין לחץ עליהם פליי וביקש להאזין להם באופן מפורש. ראוי לציין שהתקלה הזו הייתה שקופה לחלוטין לדידם של רוב המשתמשים. מהירות ההורדה הממוצעת באינטרנט היא כזו שאין הבדל מעשי בין ההזנה לפרק שכבר נמצא על המכשיר לכזה שנשלח משירות האחסון רק ברגע שלוחצים על הכפתור. לכל היותר מדובר בעיכוב של 2-3 שניות. דבר קיומה של התקלה נחשף כשפודטרק, שירות שמספק נתונים סטטיסטיים על פודקאסטים מסוימים, דיווח על ירידה ממוצעת של לא פחות מ-31% בשיעורי ההורדות מהאפליקציה של אפל לפודקאסטים אחריהם הוא עוקב. במילים אחרות, כשאנחנו מבקשים מהמאזינים לבחור באופן מפורש את הפרקים שלהם הם רוצים להאזין, שליש מההורדות נעלמות. ובניסוח אחר, אחרון, אני מבטיח, שליש מההורדות של פודקאסטים באפליקציה של אפל הן כאלה שאף אחד לא מאזין להם. ברור שקשה מאוד לדעת אם הנתון הזה, 31%, אכן מייצג את המתרחש בכלל הפודקאסטים והנגנים. בסופו של דבר, מדובר בנתון שרלוונטי לאפליקציה של אפל ולמשתמשים של אפל, ולא בטוח שאפשר להכיל אותו גם על אפליקציות אחרות ומשתמשים אחרים. אבל אפילו אם לוקחים את הספקות האלה בחשבון, ברור כשמש שהורדה היא לא אותו הדבר כמו האזנה, ואפילו רחוק מכך. בוטים. גורם נוסף שמשפיע על שיעורי ההאזנה לתוכנית הם הבוטים, תוכנות אוטומטיות שסורקות את הרשת ומבצעות פעולות שונות, ביניהן גם הורדה אוטומטית של קבצים. כמו במקרה של הורדות אוטומטיות באפליקציות פודקאסטים, גם את היקפה של תופעת הבוטים קשה מאוד להעריך, וסביר להניח שהיא משתנה ממדינה למדינה ומשפה לשפה. אני נחשפתי לתופעה הזו עוד בימיה המוקדמים של עושים היסטוריה, כשהתוכנית התארכה בשרתי האחסון של חברת אייקאסט. יום אחד נחרדתי לגלות שמספר ההורדות הכולל של התוכנית, כפי שהוא הופיע באתר, נחתך בכמעט שליש ביחס ליום הקודם. ולא רק בעושים היסטוריה, כמעט כל הפודקאסטים שהתארכו באייקאסט ספגו קיצוץ אכזרי שכזה. כשפנינו לחברה לבקש הסבר, נאמר לנו שבדיקה שנערכה בחברה העלתה שחלק מההורדות שנספרו לא היו של משתמשים אנושיים, כי אם של בוטים אוטומטיים. אגב, הפוגרום הזה בנתוני ההורדות שיחק בסופו של דבר לטובתי. עושים היסטוריה, מסתבר, נפגעה מעט יחסית לפודקאסטים אחרים, וכשהתפזר האבק גיליתי שהתוכנית עלתה למקום הראשון בדירוג הפודקאסטים המואזנים ביותר. הבעיה עם האפליקציה. בשורה התחתונה, אם כן, גם אם ישנו מידע מפורט לגבי מספר ההורדות של פרק מסוים, קשה מאוד, אם לא בלתי אפשרי, לדעת בדיוק כמה אנשים האזינו לו. וזו בעיה, ואפילו בעיה גדולה. בהיעדר נתוני האזנות מהימנים, קשה לפודקסטרים לקבל מושג אמיתי לגבי תפוצת התוכנית שלהם, ולמפרסמים קשה להעריך כמה אפקטיבי היה קמפיין הפרסום שלהם. אבל מסתבר שיש גורם שכן מחזיק במידע הזה, יוצרי האפליקציות. האפליקציות שנמצאות במגע ישיר עם המאזינים יודעות לומר בדיוק איזה פרק זכה להשמעה ואיזה פרק רק מעלה אבק על כרטיס הזיכרון. כמה דקות האזין המשתמש לכל פרק והאם הוא דילג על פרסומת כלשהי. זאת אומרת בדיוק המידע שהפודקסטרים והמפרסמים היו שמחים מאוד לקבל. אבל כפי שיגיד לכם כל סטארט-אפיסט מצוי, בעולמנו הקפיטליסטי, מידע שווה כסף, ובעלי האפליקציות לא ססים לשחרר את המידע יקר הערך הזה בחינם לכל דורש. יש חברות שאפילו רואות במידע הזה סוד מסחרי מהמעלה הראשונה. ואפילו אם היו האפליקציות מוכנות לשחרר לנו את המידע הזה, אודות ההאזנות לתוכנית שלנו, אין להן דרך קלה לעשות זאת, מכיוון שטכנולוגיית ההפצה של פודקאסטים לא תומכת בסוג כזה של העברת מידע. מדוע? בימינו, אופי השימוש באינטרנט הוא דו-כיווני. הדפדפן מציג לנו דף אינטרנט כלשהו, למשל עמוד פייסבוק, והמשתמשים יכולים לבצע בו פעולות אינטראקטיביות, כמו להעליב משתמשים אחרים וכדומה. במילים אחרות, המידע זורם בשני הכיוונים, מהשרת אל המשתמש ומהמשתמש בחזרה אל השרת. אבל טכנולוגיית ההפצה של הפודקאסטים שאותה תיארתי בסעיפים הקודמים, RSS, קבצי MP3 וכדומה, פותחה לפני למעלה מ-20 שנה, בעידן שבו אופי השימוש באינטרנט היה ברובו חד-כיווני. הדפדפן היה מציג דף כלשהו, והמשתמשים היו קוראים אותו, וזה הכל. טכנולוגיית הפודקאסטים, אם כן, לא תומכת בהעברה של מידע מאפליקציית הפודקאסטים בחזרה אל שירות האחסון, למעט מספר פריטי מידע בסיסיים מאוד וגם לא תמיד מדויקים, כמו המיקום הגיאוגרפי של המאזין, מערכת ההפעלה שבה הוא משתמש ומספר נתונים דומים. כתוצאה מכך, מעט האפליקציות שכן משחררות מידע לפודקסטרים אודות התוכניות שלהם, לא עושות זאת באמצעות שליחת הנתונים המדוברים אל שירות האחסון, שהוא המקום הטבעי לקבל את כל הנתונים האלה, מכיוון שהוא הגורם היחיד שמנהל תקשורת מול כל הנגנים וכל האפליקציות, אלא הן מציגות אותו באתרי האינטרנט שלהן. ספוטיפיי ואפל לדוגמה מציגות לפודקסטרים נתונים חשובים, כגון כמה מתוך כלל המאזינים האזינו לכל דקה של כל פרק, גילי המאזינים, המגדר שלהם וכדומה, אבל מכיוון שהנתונים האלה מפוזרים על פני מספר אתרים שונים, קשה מאוד לעקוב אחריהם בצורה רציפה לאורך זמן. אז איך בכל זאת אפשר לדעת אם התוכנית שלנו צומחת? השורה התחתונה של כל הסיפור הזה היא כאמור שקשה לדעת כמה אנשים האזינו לכל פודקאסט. זה לא טוב וזה לא בריא לאף אחד, לא לפודקסטרים ולא למפרסמים, אבל זה המצב. ואם נתוני ההזנות לתוכנית לא אמינים, כיצד יכול פודקסטר לדעת אם התוכנית שלו מצליחה וקהל המאזינים שלה גדל וצומח? ובכן, תופתעו לגלות שדווקא לשאלה הזו יש פתרון לא רע. מספר ההורדות של כל פרק ב-30 הימים הראשונים שלו באוויר. הנה הסבר. נניח לדוגמה שהעליתי פרק חדש לאוויר, וב-30 הימים הראשונים שלו הוא זכה ל-1,000 הורדות. כעבור מספר שבועות העליתי פרק חדש. המתנתי 30 יום, בחנתי את מספר ההורדות, והפעם קיבלתי 1,100 הורדות. מי הם אותם המאזינים שהורידו את הפרק ב-30 הימים הראשונים? ובכן, סביר להניח שמדובר במאזינים קבועים של התוכנית. אלה שעוקבים אחרי הפודקאסט באפליקציות, ברשתות החברתיות וברשימות התפוצה, ומצפים בשקיקה לפרקים חדשים. אם מספר ההורדות ב-30 הימים הראשונים עלה ב-100 בין פרק לפרק, המשמעות היא אם כן שכ-100 מאזינים חדשים הצטרפו לקבוצת המאזינים הקבועים של התוכנית, או במילים אחרות, קהל המאזינים שלי התרחב בכ-100 מאזינים חדשים. כמובן שצריך לקחת את המספר הזה בערבון מוגבל. ראשית, זכרו שלא כל מי שהורידו את הפרק בהכרח גם האזינו לו, ולכן מספר המאזינים החדשים שהצטרפו עשוי להיות לא מדויק. זאת ועוד, פופולריות של פרקים עשויה להשתנות באופן דרמטי מפרק לפרק. אם בפרק הראשון שאלינו ראיינו אורח אלמוני יחסית, בעוד שבפרק השני ערכנו סלבריטי מפורסם, ברור שהפרק השני ימשוך אליו הרבה יותר מאזינים חדשים. למרות זאת, היתרון של השיטה הזו היא שהיא כמעט ואינה מושפעת מהאופן שבו סופר שירות היחסון את מספרי ההורדות, או מתופעות כמו בוטים ודומיהם. וזאת מכיוון שההשוואה שאנחנו עושים היא השוואה פנימית בינינו לבין עצמנו. אם ישנו אי דיוק כלשהו במספר ההורדות, אפשר להניח במידה סבירה של ודאות שהוא השפיע על שתי המדידות שלנו בצורה זהה. ואם חלק מההורדות הן תוצאה של פעילות של בוטים, סביר להניח שהפעילות הזו גם כן תשפיע על שני הפרקים בצורה זהה. המפתח להימנעות מחוסר דיוקים הוא מעקב לאורך זמן. לעקוב אחרי כל הפרקים החדשים שאנחנו מעלים ולבחון את המגמות ארוכות הדווח בלבד. אם מספר המאזינים לפרקים ב-30 ימים הראשונים הולך ועולה בהדרגה לאורך זמן, סימן שקהל המאזינים שלנו אכן הולך וגדל. טיפ חשוב נוסף. ודאו שאתם שומרים לעצמכם עותק של כל הנתונים הסטטיסטיים שמספקים שירותי האחסון שלכם ואפליקציות כדוגמת ספוטיפיי ואייטיונס, ממספרי ההורדות לכל פרק ועד מיקום גיאוגרפי של המאזינים. אחת לחודש, או בכל פרק זמן אחר שתרצו, הורידו את הנתונים האלה למחשב שלכם. אחרת, אם תחליטו לעבור לשירות אחסון אחר, או אם ספקית השירות שלכם תפשוט את הרגל, כל הנתונים הסטטיסטיים האלה ילכו לאיבוד. איך להחליף שירות אחסון? זה יקרה לכולנו בשלב מסוים. שירות האחסון הנאמן שלנו החליף ידיים, והבעלים החדשים שינו אותו בצורה שאינה מתאימה לנו עוד, או שאולי העלו את המחיר בצורה משמעותית, או שאולי החברה המדוברת פשטה את הרגל וסגרה את השירות לגמרי. כך או כך, סביר להניח שמתישהו נאלץ להחליף את שירות האחסון שלנו באחד אחר. למרבה המזל, מעבר שכזה הוא פשוט וקל למדי. בואו נזכור את הפעולות שעלינו לבצע. בחירת שירות אחסון חדש ופתיחת חשבון. שימו לב, את החשבון החדש כדאי לפתוח לפני שסוגרים את החשבון הקיים, כדי שהמעבר ביניהם יהיה רציף ושקוף למאזינים. העברת קבצי הפרקים הקיימים אל השירות החדש. בהנחה שהפודקאסט שלנו כבר פעיל מזה זמן מה, כנראה שהצטברו לא מעט פרקים בשירות האחסון הקודם, ובמקרה כזה נצטרך להעביר את הפרקים האלה אל שירות האחסון החדש. יש שתי אפשרויות לבצע זאת. הראשונה היא להעלות את כל קבצי הפרקים הקיימים לשירות האחסון החדש באופן ידני, בזה אחר זה. או, במידה ושירות האחסון מציע את האפשרות הזו, להזין בפאנל הניהול של שירות האחסון החדש את כתובת ה-RSS של הפודקאסט שלנו. שירות האחסון יקרא את תוכנו של הקובץ וימשוך אליו את הפרקים הקיימים ממש באותו האופן שבו אפליקציית פודקאסטים רגילה מקבלת אותם. במידה והאפשרות השנייה הזו זמינה, עדיף להשתמש בה, גם מכיוון שהיא מהירה ונוחה יותר, וגם מכיוון שבאופן הזה המידע אודות סדר הפרקים ותאריך עלייתם לאוויר נשמר ללא שיבושים. לבסוף, בפאנל הניהול של שירות האחסון החדש, יש לבצע הפנייה מחדש, redirect, אל כתובת ה-RSS החדשה של הפודקאסט. מיד נדון בסעיף הזה בהרחבה. וזה הכל, פחות או יותר. רצוי להשאיר את החשבון בשירות האחסון הישן פעיל למשך מספר שבועות לאחר ההחלפה, כדי לוודא שהמעבר עבר חלק וללא תקלות, אחרת יכול להיווצר מצב שבו הפודקאסט שלכם לא יהיה זמין למאזינים עד שכל הבעיות ייפתרו. הפנייה מחדש. בואו נזכר באנלוגיית המסעדה שבה נעזרתי כדי להסביר את אופן ההפצה של פודקאסטים ברחבי האינטרנט. אמרנו שקובץ ה-RSS הוא כמו תפריט במסעדה שמכיל את רשימת המנות העדכניות, פרקי הפודקאסט. כדי לרענן את תוכנו של קובץ RSS ולהתעדכן בפרקים חדשים שעלו לאוויר, האפליקציות פונות לשירות האחסון של הפודקאסט לפי כתובת ה-RSS שהזנו להן בעת תהליך ההרשמה הראשוני. אבל הבעיה היא שברגע שהחלפנו שירות אחסון, הקישור הזה כבר לא תקף. הוא מצביע לשירות אחסון ישן ולא רלוונטי. באנלוגית המסעדה זה כאילו שהחלפנו את המטבח שלנו במטבח אחר, אבל אם אף אחד לא יספר למלצר על ההחלפה הזו, הוא ימשיך לחפש את השפים והמנות בדלפק הישן והנטוש. מה עושים? הפתרון הפשוט והנאיבי הוא לעבור על כל האפליקציות אחת אחת ולהתקן את הכישורים האלה באופן ידני. למחוק את כתובת ה-RSS אל שירות האחסון הישן ולהחליף אותה בכתובת המעודכנת אל שירות האחסון החדש. לרוע המזל, זה פתרון לא מוצלח במיוחד. כמו בכל תהליך ידני, אנחנו עלולים לשכוח להתקן אפליקציות מסוימות, ובמקרים מסוימים יש אפילו אפליקציות שלא מאפשרות לנו להתקן את הכישור הזה באופן ידני. פתרון מוצלח יותר הוא זה שמכונה הפנייה מחדש, redirect. הרעיון הבסיסי הוא לתלות שלט גדול מעל המטבח הישן של המסעדה, ובו כתוב, המטבח עבר לכתובת ככה וככה. עכשיו, כשהמלצר שלנו, האפליקציות, יבקש לרענן את התפריט שברשותו, קובץ ה-RSS, הוא ייתקל בשלט ויבין שעליו לחפש את המטבח החדש בכתובת המדוברת. בעולם האמיתי, כשהאפליקציה תפנה אל הכתובת של שירות האחסון הישן, השירות יחזיר לה הודעה אוטומטית כדי לידע אותה שהפודקאסט עבר לכתובת חדשה, והוא יצרף להודעה הזו את הכתובת אל שירות האחסון החדש. כדי שהאפליקציה לא תצטרך לבצע את התהליך הארוך של בקשה, הפנייה, בקשה מחדש ושליחה בכל פעם שהיא מבקשת לרענן את קובץ ה-RSS שברשותה, אנחנו משתמשים בסוג ספציפי של הודעת הפנייה מחדש, סוג שמכונה 301, הודעה שמבהירה לאפליקציה שהשינוי המדובר הוא שינוי תמידי, זאת אומרת, הכתובת השתנתה באופן קבוע. כשהאפליקציה מקבלת הודעה 301, היא יודעת שעליה להחליף את הכתובת הקודמת בכתובת החדשה, ומכאן ואילך היא תפנה אך ורק אל הכתובת החדשה. שם מתחם אישי. הנה תרחיש היפותטי שאני ממש מקווה שאף אחד מכם לא ייאלץ להתמודד עמו. נאמר ושירות היחסון שלכם חושב שהפרתם את תנאי השימוש שלו. למשל, מישהו התלונן עליכם על הפרת זכויות יוצרים, או שמשהו בתוכן שלכם פוגעני ולא מוצא חן בעיניו. במקרים כאלה, שירות היחסון יכול לסגור את החשבון שלכם מעכשיו לעכשיו או בהתראה קצרה. בפעם הבאה שמאזין ינסה לרענן את רשימת הפרקים של הפודקאסט שלכם, הוא יקבל הודעת שגיאה. הפודקאסט אינו קיים עוד. לא מדובר בתרחיש מופרך. כמעט בכל יום אני נתקל ביוצרים שהפלטפורמה המערכת שלהם החליטה לסגור את החשבון שלהם לאלתר וללא התראה. דמיינו לעצמכם יוצרת שעמלה במשך שנה שלמה על התוכנית שלה. השקיעה מאות שעות של עבודה בכתיבה, הקלטה, עריכה ושיווק, אבל החלטה שרירותית של מנהל זוטר בקצה השני של העולם גרמה לפודקאסט שלה להיעלם ולרדת מהאוויר. קשה לדמיין משהו יותר מתסכל ומעצבן. עלינו להשיב אם כן על שתי שאלות. הראשונה, איך יכול להיות שהחלטה שרירותית של שירות היחסון מעיפה מהאוויר את הפודקאסט בהתראה כל כך קצרה? והשנייה, איך אפשר להימנע מתרחיש כזה? בואו נתחיל בשאלה הראשונה. כפי שהסברתי בתחילת הפרק, אחת למספר שעות פונה כל אפליקציית פודקאסטים אל שירות היחסון של הפודקאסט ומבקשת ממנו שישלח לה קובץ RSS מעודכן. ציינתי שהפנייה הזו נעשית באמצעות קישור אל קובץ ה-RSS. קישור כזה יכול להיראות למשל כמו www.spreker.com/show/feed. כפי שניתן להבחין, הקישור הנ"ל מתחיל ב-spreker.com. החלק הזה של הקישור מכונה שם מתחם, domain name. מבלי להיכנס להסברים עמוקים לגבי האופן שבו עובדת רשת האינטרנט, אני אומר רק ששם המתחם הוא החלק בקישור שמגדיר את השרת שאליו תשלח הבקשה הזו. זאת אומרת, אם שם המתחם שמופיע בקישור הוא spreker.com, הבקשה לשליחת קובץ RSS מעודכן תגיע לשרתיה של חברת ספרקר. במצב רגיל, שירות יחסון שמקבל את הבקשה יחזיר לאפליקציה המבקשת את קובץ ה-RSS המעודכן ביותר שברשותו, אבל אם החליטה ספרקר לסגור את החשבון של הפודקאסט, היא יכולה לבחור שלא לשלוח שום תגובה לבקשה, ואז לאפליקציה אין ברירה אלא להציג בפני המשתמש הודעת שגיאה. הפודקאסט לא זמין. מה אפשר לעשות כדי למנוע מראש מצב ביש שכזה? ובכן, השלב הראשון הוא לרכוש שם מתחם אישי בבעלותכם, ולוודא שהקישור אל ה-RSS מתחיל בשם המתחם הזה. במקרה שלי לדוגמה, רכשתי את שם המתחם runlevy.com, ווידאתי שהקישור אל ה-RSS של עושים היסטוריה מתחיל בשם המתחם הזה. זאת אומרת, www.runlevy.com/feed/podcast. כיצד פותר שם המתחם החדש את הבעיה שתיארתי? ובכן, כעת, כשאפליקציית פודקאסטים כלשהי רוצה לבקש קובץ RSS מעודכן, הקישור מפנה אותה לא אל שרתיה של ספרקר, כי אם אל שרת שנמצא ברשותי. תכף אני ארחיב על כך. השרת הזה, בתורו, מפנה את הבקשה אל שרתיה של ספרקר, והם אלו ששולחים את הקובץ המעודכן. במילים אחרות, הוספנו מעין שלב ביניים חדש, שבו הבקשה המקורית מגיעה אל השרת שלי, והוא זה שמעביר אותה הלאה. כעת, נניח ששירות היחסון שלי החליט לסגור את החשבון שלי במפתיע. אין בעיה. אני אפתח חשבון חדש בשירות יחסון אחר, ואשנה את ההגדרות הרלוונטיות, כך שכשהשרת שלי יעביר את הבקשה אל שירות היחסון החדש, הוא זה שישלח את קובץ ה-RSS המעודכן אל האפליקציה. הפתרון שתיארתי מאפשר לנו להחליף שירות יחסון אחד באחר, בזריזות, ובמקרים רבים מבלי שהמאזינים אפילו מודעים לכך. הכל נעשה מאחורי הקלעים. כמו תמיד, לפתרון הזה יש חסרונות ואתגרים משלו. הראשון, רכישה של שם מתחם אישי עולה כסף, בסביבות ה-40 שקל לשנה בדרך כלל. עם זאת, תהליך הרכישה עצמו מהיר וקל. אתם מוזמנים לבקר באתר של איגוד האינטרנט הישראלי isoc.org.il כדי ללמוד על התהליך ולבצע אותו בעצמכם. האתגר השני הוא קצת יותר משמעותי. מאיפה משיגים שרת אישי ואיך מגדירים אותו? אז עקרונית זה די מסובך להקים שרת אישי ולהגדיר אותו, אז אם אתם לא אנשי טכנולוגיה מנוסים, אני ממליץ לא להתעסק עם זה. אבל לשמחתנו, חלק משירותי היחסון מאפשרים, תמורת תוספת תשלום, להחליף את שם המתחם שלהם בקישור של ה-RSS לשם מתחם אישי, Custom Domain Name, שהוא שם המתחם שרכשתם לעצמכם. אם האפשרות הזו קיימת ואתם יכולים להרשות אותה לעצמכם, אני ממליץ עליה בחום. אולי הבחנתם בכך שרשמתי שרק חלק משירותי האחסון מציעים את האפשרות של שם מתחם אישי. מדוע רק חלק? מכיוון שלרוע המזל, לשירות האחסון יש אינטרס מובנה למנוע מכם לעזוב אותו בקלות. הוא היה מעדיף שלא תוכלו לעבור לשירות אחסון אחר בקלות, כדי שתישארו לקוחות משלמים שלו לנצח. זו הסיבה שאחד השיקולים בבחירת שירות אחסון עבור הפודקאסט שלכם צריך להיות האפשרות לרשום שם מתחם אישי. אם אין אפשרות כזו, זה סימן ששירות האחסון לאו דווקא פועל לפי האינטרסים שלכם, אלא מתעדף את האינטרס הכלכלי הצר שלו.